אז אנחנו בפרק עשירי של הלכות יסודי התורה. פרק עשירי. והלכה ד'. כאן מדובר על פרטים. פרטים של הנבואה. למדנו הרבה על מהות הנבואה, לא כל כך על המהות, באמת. גם למדנו על בירור ודאות שליחותו של הנביא, מתי הוא מקובל עלינו כנביא אמת ומתי לא, ובאיזה תנאים מצווה לשמוע לו ומתי אסור לשמוע לו, מה הם אותות ומופתים קבילים ומה הם אותות ומופתים שאינם קבילים. ועתה אנו עוברים כאן לפרט, ההבדל בין דברי פורענות לדברי ברכה. הרי אחד מן האותות שהנביא צריך לעשות, כלומר יכול לעשות, זה הגדת העתיד. יש אפשרות אחת שזה שינוי סדרו של עולם, יש אפשרות אחת שזה הודעת העתיד. אז זה שינוי סדרו של עולם. למשל, הוא אומר, יש לכם דוגמה לשינוי סדרו של עולם? תיעצר השמש, כן, או גשם באוגוסט, מה? רעידת אדמה בעיראק זה לא שינוי סדרו של עולם, כי זה על דרך הטבע. הנה, אנשים יתחילו לרחף, זה לא על דרך הטבע. ים סוף נקרא, בסדר? כל הדברים האלה הם מבחינת שינוי סדרי בראשית, סדרו של עולם, משהו שסותר את החוק הפיזיקלי. מה אתה רואה? מה אתה רוצה? לשפנים. לשפנים, נכון. אז זה דבר שהוא שונה מסדרי בראשית. כן? אבל אז תהיה לך בעיה. מסיבה פשוטה, כי אסור שדברי הנביא ייפלו ארצה, נכון? אם יש דבר אחד שהנביא לא עשה, כלומר אפילו שהוא 90% מנבואתו התקיימה, דבר אחד לא התקיים, אז הוא נביא שקר. ופה יהיה לך בעיה, כי נגיד כל הערבים יהפכו לשפנים, שאתה צריך להגדיר מי הוא ערבי ומי לא. זה כבר שאלה של חוק, יש, כמו שיש חוק מי הוא יהודי, יש שאלה מי הוא ערבי וכדומה. אגב, שתדעו לכם שיש חוק במדינת ישראל שחייב להיות רב ראשי ספרדי ורב ראשי אשכנזי. זה חוק במדינה, זה חוק של מדינת ישראל. אבל אין שום הגדרה בחוק לספרדי או אשכנזי. זה מעניין, זאת אומרת, הגדרה ליהודי יש, אבל הגדרה לספרדי או אשכנזי אין, למרות שהחוק מחייב שיהיה רב ראשי ספרדי או רב ראשי אשכנזי. יכול להיות שביום מן הזמנים, ביום מן הימים זה יעשה בעיות. עכשיו, זה כן אפשרות אחת, שינוי סדרי בראשית. יש אפשרות אחרת שהוא אומר דברים העתידים להיות. אז דברים העתידים להיות, למשל, מה שאתה הזכרת, רעידת אדמה בעיראק. אם הנביא אומר, מחר בשעה 2:34 יש רעידת אדמה בבגדד, ורעידת אדמה במקום לחול ב-2:34 קורית בשעה 11 בבוקר, מה עושים? לא רק שלא מאמינים, אלא אנחנו חונקים את הנביא. סימן שהוא שקרה. הרי אמרת 2:34 ואמרת, וזה קרה ב-11. אז אתה נביא שקר. אז השאלה היא מה דרגת הדיוק. צריך אולי לעשות פרשנות. למה הוא התכוון שאמר 34? כן, זה כמו שלמשל, הוא משה בן 80 שנה ועומדו לפני פרעה. לפי פשט הכתובים מוכרחים להגיד שהוא היה בן 79. כן? לפי הכתוב זה לא יוצא, לא יכול להיות שהוא היה בן 40, שהיה בן 80. הוא היה מוכרח היה להיות בן 79. אז למה הכתוב אומר בן 80? כי דרכו של הכתוב לחנות 79-80. אז יכול להיות שדרגת דיוק כזאת לא נצטרך. אלא אם כן הוא יגיד במפורש דרגת דיוק מסוימת, ואז זה גם כן יכול. כן? חצות הלילה שמה יתעו את הסתגנים לפרעה וכו'. אבל כפי שהזכרתי, מה? אבל בכל זאת יש הגדרה אסטרונומית של חצות. צריך לתת הגדרה מדויקת. כן? מה זה נקרא חצות הלילה לפי החשבונות של המצרים הקדומים? צריך להחליט. הרי לוח המצרי הקדום היה יחסית מדויק, היה בנוי על מחזור של 1440 שנה של הכוכב סיריוס, נקרא סוטיס. אבל איפה היינו? כן, אז כמו שהזכרתי, רעידת אדמה, למשל מצאנו שהיה אדם שהודיע על רעידת אדמה, שמו היה רבי שלמה מולכו. רבי שלמה מולכו אמר, ביום פלוני תהיה רעידת אדמה שתחריב את העיר ליסבון שבפורטוגל, וכן הלאה. רעידת אדמה מהקשות בהיסטוריה שהחריבה את העיר ישראל. וזה מה שגרם בין היתר שאמרו על רבי שלמה מלכו, לא רק שהוא נביא, אמרו עליו שהוא המשיח, עוד כמה דברים. בסוף שרפו אותו, רבי שלמה מלכו. מה? לא, קרל החמישי הרשע. כן? קרלוס מלך ספרד, שגם היה קיסר גרמניה. אז הוא שרף אותו. למה הוא שרף אותו? כי רבי שלמה מלכו גדל בין האנוסים ספרד, ובהיותו ילד קטן ברח משם, חזר ליהדות, ולפי החוקים של האינקוויזיציה, אדם שהיה נוצרי ונהיה יהודי חייב שריפה. אז המלך הרשע, קרל החמישי, שרף אותו. למרות שהוא אגב, רבי שלמה מלכו צריך לדעת, סתם ככה, כדאי שתדעו, מי זה היה הבן אדם הזה. הוא עלה, מה? מדובר לפני 450 שנה. שתכירו קצת את הבן אדם, רבי שלמה מולכו. הוא הלך לשכנע את האפיפיור, לשלוח צבא לארץ ישראל כדי לכבוש אותה מידי הטורקים, כשהוא מצידו מתחייב שגם היהודים ישלחו גדודים משלהם מערב הסעודית. לא קורא לו סעודית, אבל מערב. היה אמו יהודי בשם דוד הראובני, שהיה, אמר על עצמו שהוא משבט ראובן, לא ידע הגמרא, דיבר עברית תנכית, הוא אמר שהוא נציג של שבטים יהודיים בערב, שמוכנים, משבט ראובן וכדומה, שמוכנים לבוא לעזור לנוצרים לכבוש ביחד את ארץ ישראל מידי הערבים ולהקים שם מדינה. היו רעיונות בה. עכשיו, דוד הראובני אותו לא שרפו, כי הוא לא היה נוצרי בהתחלה, אבל הוא מתבקל את זה. אבל נשאר מזה רחוב דוד הראובני לפי התמשל. האפיפיור לא הסכים. לא הסכים, אבל כיבד מאוד את רבי שלמה מולכו. כן, רבי שלמה מולכו בסוף היה אחר כך דוגמה לביטה לקדוש השם. רבי יוסף קארו, היה לו מגיד הרי. מגיד משרים, אמר לו, אשריך יוסף קארו, שאתה תמות על קדוש השם, כמו רבי שלמה מולכו. כן, זה היה דגם האידאליה. כן. בסוף רבי יוסף קארו מת במיטתו. לא, לא על קדוש השם. בסה. מה? לא, רבי שלמה מולכו כן. דוד הראובני לא. לא, 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 לא. הייתה לו בשורה. בישרו לו מן השמיים מרבי יוסף קארו, אמרו לו, אשריך כי אתה תמות כמו רבי שלמה מולכו. אז זה בסוף הוא מת במיטתו. לא מת על קדוש השם. אכל אותה. כן? לא. אז אומרים ש... ככה מהראשים המקובלים, אומרים שבשעה, כיוון שהוא היה כל כך מוכן למסור את נפשו לקדוש השם, כשיצאה נשמתו זכה לאותה מדרגה רוחנית שזוכים לה המתים על קדוש השם. טוב. על כל פנים, למה אני מדבר על כל זה? בגלל דברי פורענות שאומר הנביא, כן? דברי הפורענות שהנביא אומר, כגון שיאמר, פלוני ימות, או שנה פלונית, שנת רעב או מלחמה וכיוצא בדברים אלו. אם לא עמדו דבריו, הפלוני לא מת. או לא הייתה מלחמה, או לא היה רעב. אין בזה הכחשה לנבואתו. ואין אומרים, הנה דיבר ולא בא. שהקדוש ברוך הוא, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרע. ואפשר שיעשו תשובה ויסלח להם כאנשי נינווה. זה בדיוק מה שיונה הנביא לא רצה שיקרה לו. כן? יונה לא רצה שאנשי נינווה יחזרו בתשובה. השאלה למה הוא לא רצה. הדעה של רשי, יש בזה כמה פירושים, אבל פירוש רשי הוא מאוד מעניין. רשי אומר, כי יונה לא רצה להיות נביא שקר. לא רצה שידפקו לו את הנבואה. אמרת שנינווה נהפכת, שתהפך. כן? כי הרי אנשי נינווה לא קראו את הרמב"ם. אז להם יש בעיה. כן? אז הוא לא רצה להתבאס ככה, בפני אנשי נינווה. יש סיבות אחרות. האמת היא, אנחנו למדנו קצת על ספר יונה בתחילת השנה. די דמנו. מישהו היה פה בכלל כשלמדנו על ספר יונה? אתה היית. זה מה שחז"ל אומרים. אבל יש... פשט הכתוב, אנשים לא שמים לב לזה. פשט הכתוב זה שיונה לא מאמין, לא נכון שלא מאמין, לא מסכים עם התשובה. הוא מתנגד לרעיון של התשובה. של החז"ל, זה לא מקובל עליו שהדבר הזה יועיל. כי זה סותר את החוש המוסרי שלו. לכן קוראים לו בן אמיתי, מי שאין נפש. האם הוא עשה תשובה על זה בסוף? מה? האדם חטא, מה פתאום שתוותר לו? יופי, זאת אומרת שהוא חזר בתשובה על זה. אתה הולך לפי אל קוצ'ימוני, אבל פשט הכתוב כן. אין אצלו מידת הרחמים. מידת הרחמים זה אצלו אבסורד. אז הוא יודע שהשם הוא ערך אפיים רב חסד וניחם על הרע. הוא מאמין בזה, אבל זה מקומם אותו. הוא לא מוכן לקבל את זה. טוב, על כל פנים, אנחנו רואים פה מהסיפור של אנשי נינווה, שאפשר שנבואה לרעה לא תתקיים, או שתלה להם כחזקיה. כמו שישעיהו הנביא בא לחזקיה ומלך יהודה, אמר לו, הנך מת ולא תחיה. כן, צב אל ביתך, כי הנך מת ולא תחיה. בסוף, חזקיה הוא התפלל, הוא כבר היה חולה, התפלל, אמר הקדוש ברוך הוא לישעיהו, לך תגיד לו, שמעתי את תפילתך, והנני מוסיף על ימיך 25 שנה. חי עוד 25 שנה. טוב. אבל, אם הבטיח על טובה, ואמר שיהיה כך וכך, ולא באה הטובה שאמר, וידוע שהוא נביא שקר, שכל דבר טובה, טובה שיגזור האל, אפילו על תנאי, אינו חוזר. אין דבר כזה. כזה שהוא הפתיע, יקיים. מזה אפשר להבין תופעה מיוחדת בספרות הרבנית ביחס לתקופת הגאולה. זה שתקום מדינת ישראל, זה כתוב בכל הספרים. וזה כתוב באותיות קידוש לבנה, בגדול. אין בו בעיה. מדוע זה כתוב בגדול? מדוע הרבנים לא התבלבלו ואמרו שזה יהיה? כי הנביאים אמרו שיהיה, וזה דבר טוב. אז דבר טוב לא יחזור, לא ישוב ריקם. אבל לגבי השואה, זה מאוד מעניין לראות שבספרות הרבנית דיברו הרבה על השואה. כמעט ואין לך דור שבו הרבנים לא דיברו על השואה. לפני שהתרחשה. אבל דיברו עליה ברמזים בלבד. כלומר, אחרי שהדברים קרו, אנחנו רואים שזה מה שהם אומרים. אבל הם תמיד נזהרו לא לדבר יותר מדי. השאלה היא למה. יש לזה שתי סיבות. הסיבה הפשוטה היא מה שאומר כאן הרמב״ם, שדברי פורענות לא חייבים להתקיים. כלומר, אין לנו ברית קרותה עם הקדוש ברוך הוא על שואה. יכול להיות שלא תהיה, לא נורא, אפשר. יש לנו אפילו דוגמה בתנ״ך לשואה שנמנעה. מכירים? מגילת אסתר, הנה פורים. יש לנו דוגמה של שואה שנמנעה, אז כך שאין הכרח ששואה תהיה. אז לכן אין צורך דווקא לדבר על זה. אבל חוץ מזה, הדיבור על זה במילים של רמז בלבד, זה כנראה מפני שיש קצת כבוד, צניעות כלפי מעלה. כי הרי מי אחראי על השואה? הגרמנים, דבר ראשון. וחוץ מזה, הקדוש ברוך הוא. אז מי ש... מתי זה שאלתי, מי אחראי על השואה? אתה מצטרך לזכור. הגרמנים הם האחראים הישירים. חוץ מזה, אם אנחנו חוזרים בשרשרת הסיבות, אנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא. לכן לא היה נעים להטיל על דבר כזה כלפי האלוהות. לכן רבותינו, מפני כבוד אלוהים אסתר דבר, לא דיברו על זה. כן. למשל, כמו שאמרו, כללת חכם אפילו על תנאי מתקיימת. למשל, משה אמר, ואם עין מחנינה מספרך אשר כתבת, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מחל לישראל, ובכל זאת משה מחוי מן התורה. לא, בכלל, בכל התורה. אתם מבינים מה שאני אומר? אני חוזר. אני אסביר. בחטא העגל, משה אומר לקדוש ברוך הוא, אם תישא חטאתם, בסדר. ואם עין, מכן נינה מספרי אשר כתבת. אם אתה לא תמחול להם, אני רוצה שתמחה אותם מן התורה, מספרך אשר כתבת. בסוף הקדוש ברוך הוא מחל או לא מחל? מחל. ובכל זאת משה מחוי. מחוי, שמו לא מופיע בתורה. מה? שמו לא מופיע בתורה של משה, לא כתוב מה שמו. משה זה הכינוי המצרי שלו, זה מה שבת פרעה נתנה לו כשם, נכון? אבל לפני שאימו הביאה אותו לבת פרעה, לא נתנה לו שם? הרי עד שהוא נגמל הוא היה אצלה. מה, לא היה לו שם? טוביה, נכון? ותרא אותו כי טוב הוא ותקרא את שמו טוביה, נכון? הרי כשהתנ״ך מציין את דבריה של יולדת בשעת לידתה, זה כדי להסביר את מה? את השם של הילד, נכון? ותאמר, כי שמע השם, כי שנוא אנוכי, ותקרא את שמו שמעון. ותראה אותו, כי טוב הוא, צריך להיות כתוב, מה שמו? אז קראו לו טוביה, או טובאל, או יהותיו, או יהותביה, אליטוב, טוביב, כן? משהו. זה לא כתוב בזאת. למה? כלומר, מכנינה, מספרי השקת, לא כתבו את שמו. פרשת תצוות, כן, מה אתה? אם תמחל, אל תמחה אותי. לפחות לפי פירוש רש"י. כן, יש לי פירוש אחר, אבל לפי פירוש רש"י, אם תמחל, איני אומר מכנינה. איך אומר רש"י? בכל זאת תמחל. זאת אומרת שמה? אז אנחנו רואים שקללת חכם מתקיימת אפילו על כנל. כלומר, אף על פי שהוא התנה, בכל זאת משהו מן הכללה מתקיים. אז זה לא שמתקיים הכל, אבל משהו מזה מתקיים. כמו כן, גם דבר טוב, אפילו על תנאי, מוכרח להתקיים קצת. לא מתקיים כפי שהיה מתקיים עם התנאי, אבל בכל זאת משהו מזה צריך להתקיים. למשל, אני אתן לכם דוגמה פשוטה. בפרשת וירא, ראינו שהקדוש ברוך הוא נשבע להביא את יוצאי מצרים לארץ, נכון? לכן, מה פירוש לכן? לשון שבועה, אומר השם. לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשלטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם, ונתתי אותה לכם, מורשה, אני השם. אז מה הקדוש ברוך הוא הבטיח? הבטיח חמישה דברים. גם הבטיח לקיים, הוא נשבע, נכון? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי. ככה הוא נשבע לאותו דור. מה הוא קיים? רק ארבעה. מה עם החמישי? הבאתי, הוא לא קיים, נכון? אותו דור מת במדבר. אז איך הוא קיים? למה הוא לא קיים? הוא נשמע. מה? חטאו, אז מה? אבל שמה זה שבועה. לא, 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 לדור ההוא. והוצאתי אתכם, מה? לא שומע. זו, אפשר להגיד שני מילים. משהו מזה יתקיים. היה מוכר. למרות ששמה היה בתנאי. מה שאני אומר, היה שמה התנאי. מה היה התנאי? וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם. זאת אומרת, אם אתם תדעו שמי שהוציא אתכם ממצרים זה הקדוש ברוך הוא, אז אני גם אקיים והבאתי אתכם. הדור לא ידע שהשם הוא המוציא אותם ממצרים, עשה בלגן, לכן לא מגיע להם לקיים את הסעיף החמישי. ואף על פי כן קיים בשני אנשים, יהושע וכלב. כלומר, זאת אומרת שכשמתקיים לא לפי התנאי, מתקיים קצת. בסדר? זה כמו שלמשל יש תוספות במסכת יבמות שאומר שהנביא, הוא אומר עם כלשון הרמב״ם, שהנביא אינו אומר מה שיהיה, אלא מה שראוי להיות אם לא יחטאו. לא, סליחה, עכשיו מדובר על פורענות דווקא. הנביא אינו אומר מה שעתיד להיות, אלא מה שראוי להיות אם יחטאו. כך כתוב בתוספות. מה שראוי להיות אם יחטאו. עכשיו, ישעיהו ליבוביץ' מצטט את דברי התוספות וקוטע אותם כדרכו בקודש. אלא הוא אומר, התוספות אומרים שהנביא אינו אומר מה שיהיה, אלא מה שראוי להיות. נקודה. פשוט זה זיוף דברי התוספות. כן? הוא רוצה להגיד מכאן שהנבואה לא אומרת את העתיד. טוב. מה? הלמדת, שבדברי הטובה בלבד ייבחן הנביא. הסוגריים תדלגו, זה לא הרמב״ם כתב. הלמדת שבדברי הטובה בלבד ייבחן הנביא. הוא שירמיהו אמר בתשובה לאותו לחנניה בן עזור, כשהיה ירמיה מתנבא לרעה וחנניה לטובה. מה היה שם הוויכוח? שירמיהו אמר שעוד מעט כולם יוצאים לגלות יחד עם כלי בית המקדש. ידוע לכם, כן? נבוזרדן שדד את המקדש, לקח את כלי המקדש לבבל, והיה שם יהודי בשם חנניה בן עזור, שאמר, כה אמר השם, עוד שנה הכלים חוזרים מבבל לירושלים. ירמיהו אומר, כה אמר השם, אתם תחזרו אל הכלים. כלי בית המקדש שנשדדו על ידי נבוזרדן. אז העם נשאר בירושלים, והכלים היו בבבל. אז בא חנניה בן עזור ואומר, כה אמר השם, עוד שנה הכלים חוזרים מבבל לירושלים. וירמיהו עומד לידו ואומר, כה אמר השם, עוד שנה אתם יוצאים מפה לבבל. אז מי צודק? יש פה בעיה, העם לא ידע מי צודק מבין שני הנביאים. אחד הוא נביא שקר, השני נביא אמת. עכשיו, הנבואה, יש פה גם בעיה שחנניה בן עזור לא היה סתם בן אדם. היה אדם, ככה חז"ל אומרים, שהיה נביא אמת בהתחלה, שהפך לנביא שקר. מה? איך? בהתחלה הוא היה אומר את האמת, אחרי זה התחיל לשקר. אז זו שאלה, מה יכול לגרום לאדם גדול כחנניה בן עזור להחליט להיות נביא שקר? שאלה אחרת נשאל אתכם. שמעתם על חיאל בית האלי? חיאל בית האלי. הוא בנה את יריחו. נכון? אז זו, הייתה קללה של יהושע בן נון. הוא אמר, מי שיבנה את יריחו, ארור האיש אשר יבנה את יריחו, בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה. כלומר, כשהוא יתחיל לייסד את העיר, הבן הבכור שלו ימות, וכאשר הוא יגיע להצבת הדלתות, הבן הצעיר שלו ימות. כך אמר יהושע. כלומר, זה כללה כזאת. עכשיו, כתוב על חיאל בית האלי שחי בימי אחאב. מה? שמונה. כן, שמונה בנים. הוא בנה את יריחו, וכשהוא בנה, כשהוא יסד, מת הבכור, ובמהלך הבנייה מתו לו הילדים אחד אחרי השני, כשהוא הגיע להצבת הדלתות, מת האחרון. השתגע, מה קרה לו? הוא רואה שהכללה של יהושע מתקיימת, הוא ממשיך. איך זה? זה לא סתם. לחיאל בית האלי הייתה קנאות לאומית. הוא כעס על יהושע. למה? הוא אומר, אתה בגללך יש עיר בארץ ישראל לא בנויה. אז הוא, מפני המסירות נפש שלו ליישוב ארץ ישראל, הוא מוכן שהילדים שלו ימות. והיו דוגמאות כאלה של משפחות שלמות שמתו בקדחת השחור השתן בתחילת ההתיישבות. אנשים שמפני יישוב ארץ ישראל היו מוכנים שכל המשפחה תמות. אז זאת אומרת שהיה פה דוגמה, לאדם כזה, שמפני אהבת ישראל שלו היה מוכן גם לדבר הזה. מה? של חיאל? עכשיו יש עיר שאפשר לגור בה. יריחו. יותר מזה, אתה יודע, כתוב, הרי איך אמר שם אליהו הנביא? חי השם אשר עמדתי לפניו, אם יהיה פה גשם, קים על פי דברי. בגלל ישעיהו שלוש שנים אין גשם. הוא פוגש את אחאב ואת חיאל בית האלי, ככה בשדות הולכים לחפש בבצל לאכול משהו. הם פוגשים את אליהו הנביא, אומרים לו, אתה זה עוכר ישראל? וכועסים על אליהו הנביא. לראו, הוא היה צריך לכעוס עליהם. מה פתאום אתם עובדים לבעל? ועכשיו עובדים לבעל אין גשם. ופה אתה רואה שהם בשלהם. עבודת הבעל זה לא עניינך, אבל זה שאין גשם זה בגללך. אבל זאת אומרת להגיד על חנניה בן עזור. חנניה בן עזור רצה לחזק את רוח העם. אז הוא ידע שהוא משקר. אבל הוא אומר, אני אשקר. אני אגיד שהכלים יחזרו. הקדוש ברוך הוא לא יוכל ככה לבאס אותי. יחזיר את הכלים. לא, זה בתוך גדלות, זה לא סתם בן אדם. חנניה בן עזור אוהב את האומה. וכאשר, וזה כואב לו שהכלים זה יבלו. כן, מה אתה אומר? מי חטף? כי הוא נביא שקר, אסור לשקר. מטרה שלו טובה, אבל היא אסורה. אבל היא אסורה. נכון. חוץ מזה הוא צריך שיסיר את הבעל, הרי זה לא סתם שיש כללה. זה בגלל שהם עובדים לבעל, אז תוריד את הבעל, יהיה גשם, מה הבעיה? זאת אומרת, אבל זה צריך להבין שנביאי שקר הם לא אנשים פשוטים, הם אנשים גדולים, שהם גם נביאים, הם נביאים של השקר. כלומר, אפשר להגיד, יש נביא שקר, זה שקרן. כלומר, אדם אומר, שלום, הקדוש ברוך הוא אמר לי ככה וככה, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו, הוא לא שווה כלום, אז הוא לא נביא שקר, הוא שקרן. ויש נביא שקר, זה נביא של השקר. רוח שקר מדברת בו. כן, הוא יכול, נגיד, אפשר לומר, לשאוב מאוצרות השקר. זה מדרגה לא פשוטה. על כל פנים, ירמיהו רצה להוכיח שחנניה הוא נביא שקר, אתם יודעים מה שהוא עשה? הוא אמר, השנה אתה מת. ככה הוא אמר, אם אתה נביא שקר, השנה אתה מת. מה קרה לחנניה בן עזור? מה? לא, הוא מת. אבל אתם יודעים מתי? ביום האחרון של השנה, בכ"ט באלול, והוא ציווה לבני ביתו לפני מותו להסתיר את דבר מותו עד למחורה, כדי להכחיש את דברי ירמיהו. זה צריך להבין, תראו מה זה אומר על הבן אדם הזה. הוא יודע שהוא נביא שקר, הוא יודע שירמיהו אומר את האמת, ובגלל זה הוא חוטף אותה, והוא רוצה בכל זאת להכחיש את דברי ירמיהו. למה הוא עושה את זה? שוב, על מנת להכריח את הקדוש ברוך הוא להציל את עם ישראל. מה? כמו מה? כמו חייל. אני אומר, זו אותה תפיסה. טוב, בואו נחזור לדברים. הלמדת שבדברי הטובה בלבד ייבחן הנביא, הוא שירמיהו אמר בתשובתו לחנניה בן עזור, כשהיה ירמיה מתנבא לרעה וחנניה לטובה, אמר לו לחנניה, אם לא יעמדו דבריי, אין בזה ראיה שאני נביא שקר, אבל אם לא יעמדו דבריך, יוודא שאתה נביא שקר, שנאמר, אך שמענה הדבר הזה, וכלומר הנביא אשר ינבא לשלום, ובו דבר הנביא, יוודא הנביא אשר שלחו השם באמת. הלכה שהתחדשה לנו, אם כן, בבית מדרשו של ירמיה. הלכה, נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא, הרי הוא בחזקת נביא, בין זה השני צריך הכיר. זה דבר חדש. עד עכשיו ידענו שכדי לאמת נבואתו של מישהו, צריך לעשות אות ומופת. כשהאות הוא או שינוי סדרי בראשית, או אגדת העתיד, בימים רבות. אבל יש אפשרות אחרת. נביא אומר שהוא נביא, גמרנו. נביא אחר אומר שהוא נביא.
מה זה, עדות? מעיד עליו?
כן, מעיד עליו. לא, אבל הנביא המעיד עליו, אנחנו הרי ב-600,000 עדים אנחנו יודעים שהנביא האחר הוא נביא אמת. כן, כי הוא עמד בתנאים של משה. אז עכשיו כל מה שיאמר הנביא, אנחנו צריכים לשמוע על דברי הנביא. אם הנביא אומר לך לא לשמוע לנביא אחר, הוא אומר לך לשמוע לבעל המכולת. תשמע לו. למה? כי הנביא אמר. לא, זה לא כוח של עידוד במובן הרגיל. זה כוח של שמיעה לדברי הנביא. הרי, סליחה, אני צריך לשמוע לדברי הנביא, כן או לא? צריך לשמוע. אם הנביא אומר לי לקפוץ ולרקוד סמבה, אני ארקוד סמבה, נכון? כן או לא? אז אם, בסדר, אבל יש לך כרגע עידוד יחיד. השאלה היא מתי העידוד יחיד היא מתקבלת? למשל, אם העידוד של נביא. למשל, עד אחד ושבועה זה מועיל, נכון? עד אחד פלוס שבועה זה מועיל. אז יש גם פה עד אחד פלוס נבואה, זה גם כן מועיל. הוא נביא והוא מעיד, אז אנחנו סומכים עליו. למשל, כתוב בגמרא במסכת מנחות ששלושה נביאים עלו עם ישראל מן הגולה. אחד העיד על מקום המזבח. כן, אחד הנביאים העיד, פה עמד המזבח. מה, פוסקים הלכה על פי נבואה? הנביא לא בא לפסוק הלכה. הוא בא לתת לי אינפורמציה שאין לי. ועל פי האינפורמציה שהנביא מוסר לי, אני יכול לפסוק. זה כמו שלמשל יש, כשיש ספק טהרה, ספק טומאה. יש לי מאכל, לא יודע אם הוא טהור או טמא, תרומה. ספק טהורה, ספק טמאה. אז מה אני צריך לעשות? מה? אם היא ודאי טמאה, אני שורף אותה. טהורה, אסור לי לשרוף. ספק טהורה, ספק טמאה, מה אני עושה? שואל את הנביא, יפה. אם הנביא אומר היא טהורה, טהורה, טמאה, טמאה. אם אני נביא? נותן לה לי רכב, אפשר לעשות. נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא. הרי הוא בחזקת נביא, ואין זה השני צריך להכיר. שהרי משה רבנו העיד ליהושע, והאמינו בו כל ישראל קודם שיעשה אות. יהושע עשה אות, נכון? איזה אות עשה יהושע? קרא את הירדן. נכון? אבל לפני שהוא עשה את זה, כבר האמינו בו. וכן לדורות, נביא שנודעה נבואתו, והאמנו דבריו פעם אחר פעם, או שהעיד לו נביא והיה הולך בדרכי הנבואה, אסור לחשוב אחריו ולערער בנבואתו שמה אין האמת, ואסור לנסותו יותר מדי, ולא נהיה הולכים ומנסים לעולם, שנאמר לו תנסו את השם אלוהיכם כאשר ניסיתם במסע, שאמרו, אשר השם בקרבנו עם עין, אלא מאחר שנודע שזה נביא, יאמינו, וידעו כי השם מקרבם, ולא יערערו, ולא יחשבו אחריו. כעניין שנאמר, וידעו כי נביא היה בתוכו. אז עוד אפשרות לברר את הניתוק הנביא. עד כאן נלחות יסודי התורה. מה נלמד? קל ואילך. מה? מה הגבול? לא, זה כשאתה רוצה לברר אם הוא נביא בכלל או לא. אבל פה מדובר על אדם שהעיד עליו נביא שהוא נביא. יותר מדי. ראוי להחמיר, אל תנסה אותו בכלל. אם הנביא העיד עליו שהוא נביא, זה בסדר. יש אגב בעיה שקרתה לעידו הנביא. יותר מדי. ראוי להחמיר, אל תנסה אותו בכלל. אם הנביא העיד עליו שהוא נביא, זה בסדר. יש אגב בעיה שקרתה לעידו הנביא. הייתה לו בעיה, נכון? עידו הנביא, כשהוא בא לייבש את היד של ירובעם, אז הוא חזה, מה? את היד של ירובעם מלך ישראל. כן, ירובעם מלך ישראל עמד שם ליד הבמה, הקריב על הבמה, בא עידו הנביא, אמר לו, מה? לא, הוא אמר שתתייבש לך היד, התייבשה לו היד. המלך, זה לא נעים, ככה, מתייבש לו היד. אומר לו, אה, תעשה משהו בכל זאת, אולי אתה נביא, בלב, זה טוב, זה ידע, חוזר את היד. ובסוף עידו אומר, תדע לך שעוד ישרפו עצמות אדם על המקום הזה. ועידו עוזב את היד. והשם אמר לעידו, אל תחזור בדרך שממנה באת. נכנסת לבית אל מצד אחד, יוצא מבית אל בדרך אחרת. בא נביא אחר, אומר לעידו, אולי תאכל אצלי, ארוחת צהריים. הוא אומר, לא, השם אמר לי, אסור. הוא אומר, גם אני נביא כמוך, והוא אמר לי להביא אותך. שיקר, הנביא השם. ואז עידו הלך אליו, ואז השם נגלה אל הנביא השקר, ואומר לו, שבגלל שעשית ככה וככה, אז אתה תיהרג, וזה בסוף נהרג על ידי אריה שם. בדרך כלל. מה? אז הוא, תן אותה בדבר הלכה. הוא חשב שאם נביא אחר בא ואומר, אז צריך לשמוע לנביא. זה היה ניסיון. חשב שהוא באמת נביא, יכול שהוא באמת היה נביא. הוא כיצור, שיקר לו. טוב, שמה זה דבר מסובך, כי זה בא לומר שכביעל... למה כל הסיפור הזה קרה בכלל שם? כדי להראות שיש, כלומר, השראת שכינה דרך השקר של ירובעם. יש לזה משמעות. כלומר, יש כביכול קדושה מחוץ לירושלים שהתפשטה על. טוב. עד כאן הלכות יסודי התורה. ובכן, מה נלמד מכאן ואילך? אני מציע שאנחנו נלמד את ספר שמונה פרקים מהרמב״ם. מה דעתכם? מה? שמונה פרקים להרמב״ם. כן? בראש לכם? בסדר. אז זה מה שאנחנו נלמד. אגב, אני רוצה לומר שבשיעורים הבאים, אז תביאו הקדמות הרמב״ם למשנה. בסדר? הקדמות הרמב״ם למשנה, זה מה שנלמד. מכיוון שבזאת סיימנו, אין טעם שנתחיל משהו אחר, בשלב הזה, אז בזה מסתיים השיעור.